התחלנו כבר, ראינו את השלב הראשון של המלחמה?
כן, התחלנו
כבר. תגיד לי ככה, מה, איפה עצרתי?
פסוק שיהיה כבר הגענו.
יפה. פסוק י"ב, פרק כ' פסוק י"ב. וישלחו שבטי ישראל אנשים, אז ראינו בעצם, על מה ראינו? ראינו בעצם את ההתקבצות של כל עם ישראל למלחמה בגבעה, והם מגיעים, וישמעו בני בנימין כי עלו בני ישראל למצפה, ואמרו בני ישראל דברו אחד מאיתה הרעה הזאת, איך יכול להיות, איך קרה דבר כזה? ואז האיש הלוי מספר, מן הסתם דיברנו על זה שויאמרו בני ישראל דברו איכן הייתה הרעה הזאת, השאלה היא אל מי הם פונים, ובצורה פשוטה הם פונים לבני בנימין, ובני בנימין לא עונים, ומי שעונה זה האיש הלוי. האיש הלוי עונה והוא מספר את כל הסיפור, אפשר לראות פה את מה, זה מה שנקרא נרטיב, כן, הוא מספר את הזווית שלו בסיפור. כן, והיום, ויאמר הגבעת אשר לבנימין באתי אני ופילגשי ללון, ויקומו עליי בעלי הגבעה ויסובו עליי את הבית לילה, אותי דימו להרוג. דיברנו על זה שהרי הם לא רוצים להרוג אותו בכלל, נכון? הם רוצים, הוציאו את האיש, הוצא את האיש הבעל מתחה ונדענו, כן? אלא כנראה שהוא אומר הרד"ק, הוא מתכוון להגיד, אני הייתי עומד על נפשי, כן? לא הייתי נותן שיעשו את זה אם לא יורגים אותי. ואת פילגשי עינו ותמות, ואוכל זה פילגשי, לא מספר שום דבר על היחס וכו'. ואנתחיה ואשלחיה בכל שדה נחלת ישראל, כי עשו זימה ומבלה בישראל. הנה כולכם בני ישראל, אמרו לכם דבר ועצה הלום. ויקום כל העם כאיש אחד, לאמור, לא נלך איש לעולו ולא נסור איש לביתו. ועתה זה הדבר אשר נעשה לגבעה עליה בגורל. ולקחנו 10 אנשים למאה, כן, עשירית, לכל שבטי ישראל, ומאה לאלף ואלף לרבבה, לקחת צדה לעם. נשלח עשירית מהעם חזרה הביתה, שיכינו צדה לעם לעשות, לבואם לגבע בנימין, ככל הנבלה אשר עשה בישראל. ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. כן, זה מעניין מה מוסיף קצת הפסוק הזה, אולי נחזור את זה היום או בפעם הבאה, מה מוסיף הפסוק הזה. ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים, וכאן הגענו. וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין לאמור, מה הרעה הזאת אשר נהייתה בכם? ואתה תנו את האנשים בנבל יעל אשר בגבעה ומיתם, ונבערה רעה מישראל. ולא עבור בני בנימין לשמוע בקול אחיהם בני ישראל. כן, עם ישראל בא לשבט בנימין בדרישה להסגיר את בעלי גבעה. כן, הוא אומר, אנחנו לא נגד, אין לנו משהו נגד כל שבט בנימין, אלא זה משהו ספציפי נגד האנשים בגבעה. תנו לנו אותם, לפי שיטת הרמב"ן אפילו לא מדובר בכולם, אלא מדובר בחלקם, באותם אלה שעשו. תנו לנו אותם ונבערה רעה מישראל. האם מה שהם עושים זה בסדר או לא בסדר, נחלקו הראשונים. הרמב"ן, כמו שראינו, טוען שבכלל זה לא היה עניינם, ומי שהיה אמור לעשות את זה, זה כל שבט אמור לטפל בעצמו. אבל הלשון של התנ"ך, ושאר הראשונים פה, אברמנל, מלבים, רש"י, כולם בכיוון, משמע שהדברים הם חיוביים. גם הביטוי הוא נבערה רעה מישראל, זה ביטוי שמקורו בתורה, וביערת הרע מקרבך, או ביערת הרע מישראל, כן? זה ביטוי שמקורו בתורה, ובצורה פשוטה, אמנם מעשה פילגש בגבעה הוא מעשה מאוד מאוד קשה, כל הסיפור המלחמת האחים, אבל האם מלחמת האחים הזאת הייתה מוצדקת? ייתכן מאוד שכן. אני אומר דברים מאוד קשים, גם כי הרי בהמשך, תכף נראה מיד, שעם ישראל כושל ביומיים הראשונים, ומפסיד ביומיים הראשונים, אז לכאורה מזה שהוא הפסיד, מה שהוא עושה הוא לא מוצדק, אם היה מוצדק, וזה מה שאומר אמרתי עכשיו, אומר הרמב"ן, הרמב"ן על התורה בבראשית פרק י"ט, שם בהשוואה לסדום, אז הוא אומר, למה עם ישראל מפסיד ביומיים הראשונים? כי הם לא היו אמורים לעשות את זה. הם לא היו אמורים להילחם. זה היה תפקיד של שבט בנימין, לסגור את החשבון בתוך השבט שלו. כל שבט יש לו, כן, פרשת שופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, לשבטיך. כל שבט יש לו את הבית דין הגדול שלו, שאמור לטפל בנושא. אבל כמו שאמרתי, רוב הראשונים לא הולכים בכיוון הזה. וגם הקיידר שראינו לא הולך בכיוון הזה. וגם המלבי והברבנל. אברבנאל מציע שיש פה דין עיר הנידחת, כן? ונדמה לי זה היה הקדע שמשווה את זה לסיפור שכם. מה זאת אומרת לסיפור שכם? כמו ששמעון ולוי והאחים הרגו את אנשי שכם בגלל שהם חיפו על כל אלה שהשתתפו באונס של דינה, על חמור ושכם, כן, שעשו את האונס של דינה, ולכן הם נגזר דינה למוות. גם פה שבט בנימין מחפה על בעלי הגבעה, ולכן נגזר דינה. אמרנו, הברבנאל יש לו פה שיטה שזה עיר הנידחת, זה באמת מעניין. הוא טוען שהדין של הגבעה הוא כמו עיר הנידחת. אומנם עיר הנידחת בתורה זה רק על עבודה זרה. הוא אומר, זה אותו דבר, גם על גילוי עריות. בצורה פשוטה, יכול להיות שבהקשר של ספר שופטים זה באמת לא רחוק. זה באמת לא רחוק, זה לא סותר מאוד, נראה את זה בהמשך. בכל אופן, אז רוב המפרשים כאן לא הולכים כשיטת הרמב"ן, שזה לא היה בסדר, אלא לרוב המפרשים, וכך לעניות דעתי גם הפסוקים רומזים שיש לזה, שזה בסדר. עדיין נשארות פה שתי שאלות קשות מאוד, זה שאלה הראשונה, זה כמו שנראה מיד, זה איך בני ישראל הפסידו, תודה רבה, ובשאלה הזאת אנחנו מיד נעסוק. איך יכול להיות שבני ישראל מפסידים? ויאספו בני בנימין מן הערים הגבעתה לצאת למלחמה עם בני ישראל, והתפקדו בני בנימין ביום ההוא מהערים 26,000 איש שולף חרב, לבד מיושבי הגבעה התפקדו 700 איש בחור. כן, אז בני בנימין נאספים, 26,700 סך הכל, בסדר, 26,000 ועוד 700 איש יושבי הגבעה, מכל העם הזה 700 איש בחור יתר יד ימינו, כל זה קולע באבן אל הסערה ולא יחטיס. פה צריך הבנה, צריך לחשוב בין שני דברים. דבר ראשון, מה שבחם בזה שהם איתר יד ימינו? מה שבח בזה שהוא איתר יד ימינו? עסקנו בזה?
קצת.
דיברנו על זה בפעם הקודמת? אז לא, אז אני לא ארחיב בזה. דיברנו על זה שזה דו ידני, נכון? מצוין, אז לא נעשה פה. מה? כן, בו זמנית. אני רק אומר, גם המילים בסוף, כל זה קולע באבן הסערה ולא יחטי, צריך להבין האם הכל זה הכוונה לכל ה-26,700, או רק ל-700 האחרונים שהוזכרו. כי אם כל זה, אם כל ה-26,700 הם קולעים בסערה ולא יחטי, אז זה אחרת לגמרי. וזה אולי יסביר לנו מה קורה בהמשך. כלומר, הם טובים מאוד בלקלוע מרחוק. כן?
כל העם הזה, ואז כל זה,
זאת אומרת, זה אותו קול. איפה? מכל העם הזה 700 איש בחור יתר יד ימינו, אז מה זה כל זה? הרי המילים, היה צריך להיות כתוב ככה, מכל העם הזה 700 איש בחור יתר יד ימינו, קולע באבן אל הסערה ולא יחטין. מה זה התוספת של הכל זה?
כי יש פה שתי מאפיינים, גם יתר יד ימינו וגם קולע באבן אל הסערה.
נכון, בסדר, אני מסכים, אני לא יודע. אני אומר שאם הכוונה כל זה, אני פשוט לא זוכר מה המפרשים פה אומרים. צריך להסתכל. בצורה פשוטה, אם כל זה הכוונה כולם כולל כולם, כן? אם כל זה הכוונה כולם כולל כולם, אז זה מסביר הרבה דברים בקרב. מסביר הרבה דברים בקרב. בואו נראה. אני אבדוק פה. אותו דבר. כל זה, אומר רש"י, 700 איש הללו, כדבריך. כל זה, גם את יהודה דוד, לא. יהודה דוד אומר, לכאורה, כל אלו. טוב, הוא לא אומר.
איזה פסוק זה?
תזיין. כל השאר בכלל לא התייחסו. בכל אופן, אין ספק ששבט בנימין זה היה המומחיות שלו. כן? אנחנו רואים איתי יונתן עם, כן, עם החץ וקשת, ובספר דברי הימים זה מופיע כמה פעמים, שהם היו, זה המומחיות שלהם, סליפה, סלפים. טוב, בכל אופן, עסקנו בזה כבר. ואיש ישראל התפקדו לבד מבנימין 400,000 איש, שולף חרב, כל זה איש מלחמה. יפה. אז עם ישראל, 400,000 איש, שבט בנימין, 26,000 איש. ויקומו ויעלו בית אל, וישאלו אלוהים. זה שאלה, מה פתאום הם עולים לבית אל ולא לשילה? בשאלה הזאת עסקנו ממש בתחילת שנה בשיעורים הראשונים. אולי נזכיר אחר כך מה אמרנו. ואמרו בני ישראל, מי יעלה לנו ותחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר אדוני, יהודה ותחילה. כן? זה בדיוק ציטוט מהפסוק הראשון של הספר, מי יעלה לנו מתחילה לכנעני ללחם בו, ויום השם יהודה מתחיל. יהודה יעלה, שם. ויקומו בני ישראל בבוקר ויחנו על הגבעה, ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין, ויערכו איתם איש ישראל מלחמה אל הגבעה. ויצאו בני בנימין מן הגבעה, הם יוצאים מתוך העיר, וישחיתו בישראל ביום ההוא 22,000 איש ארצי. שתי שאלות מתעוררות כאן. איך יכול להיות ש400,000 איש מפסידים ל-26,000 איש? כמה שהם חזקים וטובים שלא עיר? יש פה ביחס של 1:16. בדרך כלל אומרים שכדי לנצח אתה צריך להיות ביחס של 3:1. ככה אומרים בצהל, נכון? שהתוקף צריך להיות פי 3 מהמגן. ופה פי 16, איך הם מפסידים? טכנית, אני שואל טכנית איך זה קורה. זה שאלה טכנית. שאלה השנייה היא שאלה רוחנית. אם השם אומר יהודה בתחילה, כלומר השם תומך במלחמה, אז איך יכול להיות? יש פה, איך יכול להיות שהרומים ותומים משקרים, או מחזבים, כן, או מקולקלים, או כן, נותנים עצה לא טובה? זה שאלה שהיא צריך לענות עליה.
ש...
ש... זה מה שאתה אומר כתוב פה ברוב המפרשים, שיהודה בתחילה, הכוונה, לא אמרתי שינצחו. ככה אומרים רוב המפרשים, אני חייב להגיד שזה לא מספיק. למה? כי בשופטים פרק א', גם כתוב ככה. גם כתוב ככה, ויהי אחרי מות משה, וישאלו בני ישראל באדוני, לומר, מי יעלה לנו לכנעים בתחילה ללחם בו? ואמר, אדוני, יהודה יעלה. הנה נתתי את הארץ בידו. שמה? אתה אומר, כאילו, בסדר, אז יהודה אמר להם, תעלו,
ו... זה כמו הקטנת ראש, כאילו, אני אומר.
הבנתי, אתם אומרים...
איפה שמת את ה... זה שמתי את זה בחדר, ואז הוא מגיע לשם, אבל זה לא שם. כן, לא שאלת אותי, כאילו, זה עדיין שם.
תרציני. תמיד זה ככה, כשמישהו מתקשר, אחד החברים של הבן שלי מתקשר, ועברי נמצא, אני אומר לו, כן. ממשיך לחכות, נכון? זה בדיוק הזה, כן? זה אותו דבר, נכון נמצא? אז זה יהודה מתחילה, מה השם מתכוון? יהודה יעלה תחילה וזה, אתה צודק, השם לא רצה, ברור שהשם לא רצה להגיד נתתי את זה, כי זה לא יקרה. כן, זה באמת לא קורה בהמשך, השם לא יכול להגיד שהוא ייתן בידם כי לא יקרה. השם לא, אז זה לא יהיה שקר גמור, אבל השאלה היא למה ההורים ותומכים, ההורים ותומים תומכים בעלייה למלחמה הזאת, אם בסופו דבר הם מפסידים. אז השאלה היא בעינה עומדת, אתה צודק. אתה צודק שזה, שזה נכון, שההורים ותומים לא יכלו להגיד אם נתתי את הארץ בידו. כן? אבל זה, אז איך זה, אז אתה אומר הם לא מקולקלים, הם לא שיקרו. זה לא פותר את הבעיה. זה לא פותר את הבעיה, כי עדיין, אז איך, למה, אז למה השם שולח אותם למלחמה כזו? לא, לא שאני בטוח שיהיו תשובות טובות, אני אציע כמה תשובות, אבל אתה יודע, כשיש כמה תשובות, זה אומר שהשאלה מאוד קשה. למדנו
את הגישה של הרב שרמן.
ש?
שזה... רק שלפי האמת, כאילו, לפי מה שבאמת האמת הפנימית, רק ככה הם באמת מנצחים. כמו קיבלת את זה לשמעון ולוי.
דיברנו על זה כבר. אז למה אתם את זה? אז תחסכו לי, נו, אני כבר חוזר. חשבתי שאנחנו בסוג י' ב'. אני יכול לרוץ קדימה, אני יכול לעבור להמשך הפרק. הגענו כבר, ראינו את היום ראשון, היום שני. למדנו את הרב שרלו.
למדנו.
בסדר, אז זוכרים מה הרב שרלו אמר? נשארנו בשאלה, גם הרב שרלו, מה הוא עונה? הוא אומר דבר כזה, בוא נסכם, אז נחזור על מה הרב שרלו אומר, ונמשיך, אז נדלג, אני נדלג על כל סיפור הקרב, חשבתי, אל תתביישו, תגידו לי, יאללה, אתה חוזר את עצמך, זקן, אמנם, סנילי, שפשוט שבועיים, פשוט אני מעביר את השיעור בעוד מקום, ואז אני תמיד לא זוכר איפה הייתי בכל מקום, אז אני שואל לכן איפה הייתי, בסדר? באמת, הכל בסדר, אתם חכו עם הקיצור. הגיל, הגיל. בסדר, בכל אופן, לענייננו. אז כן, אז הרב שרלו ראינו שהוא אומר דבר כזה. הרב שרלו אומר שלפעמים מתברר למפרע, כן, מתברר שאתה צריך, כשאתה ניגש למלך, אתה צריך להיות נקי. ואם אתה נוגע בדבר, אז אתה בסופו של דבר משלם מחיר. זה מה שראינו אצל הרב שרלו, נכון? ולכן, עוד כמו אצל שמעון ולוי, הוא הביא שתי דוגמאות, שמעון ולוי ויהוא. שיהוא עם כל זה שהשם ציווה אותו, אבל הוא לא עשה את זה רק בגלל שהשם ציווה אותו, אלא עשה גם יותר ממה שהשם ציווה אותו, והרג את כל אחי החזיהו, 42 איש שחט אותם, וגם עשה את זה באכזריות נוראית, כן? ועל זה בסופו של... וגם, ובסוף ימיו עוד מתברר שהוא גם, לא, כן, המשיך לעבוד לעגלים, אז בסופו של דבר מתברר שגם מה שהוא עשה, כמו שהשם אמר לו, זה לא, זה, זה לא לשם שמיים. ועל זה הוא משלם את המחיר בסוף, וזה מה שאומר לו הושע, הנביא. כן? פקדתי על בית יהוא את מי ישראל. זה מה שאומר אושיה, ועכשיו מובן גם למה. אותו דבר, שמעון. שמעון שאמר הכזונה יעשה את אחותינו, אם אתה שאמרת הכזונה יעשה את אחותינו ומקנה הזנות, אתה בעצמך חוטא בחטא בעל פאור, מתברר למפרע שמה שאמרת אז לא היה מתוך קינה גדולה. ולא עשית את זה בכוונה אמיתית, ואז אתה בסופו של דבר משלם את המעפה, וצריך משלם את המחיר, ולכן צריך להיזהר מלהכשיר דברים, אפילו אם הם מסכימים לטובתן, למה שאנחנו רוצים, אם הדרך היא לא קשרה. כן? המטרה אינה מקדשת את האמצעים. זה היה מה הרב שרלו, וזה מה שהסברנו כאן. ואנחנו הסברנו כאן שזה בדיוק מה שאומר מלאך השם בתחילת הספר, שמקומו כאן בתוך הסיפור הזה, נכון? אמיתי, זה מה שאמרנו. שמלאך השם אומר להם, תשמעו, לא שבט בנימין השם כאן, אלא כולכם השמים. מה שיש פה זה התוצאה, נכון, שבט בנימין השם על הסיפור, אבל מה הוביל לכל האירוע הזה? כן, המצב שלכם. וזה בדיוק מה שאמרו חז"ל, בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם. כן, דיברנו על זה, שאין מצב, כלומר אין חצי חצי, נכון? על זה דיברנו, ירושלים, שני המקורות של ירושלים בסיפור, דיברנו על זה. זה בדיוק מה שאומרים כאן, וזה בדיוק מה שעם ישראל, עם ישראל, זה מתחיל מהאי הורשת הגויים, וזה נמשך אל תוך באדם לחברו שלנו. זה מתחיל מעבודה זרה, ונמשך אל תוך באדם לחברו, וזה הקשר הישיר בין העבודה זרה, וזה אולי עוזר לשיטת אברבנאל, שאמר פה שיש פה עיר הנידחת. אמנם היה פה רק הראיות, אבל הראיות הזה הוא כן קשור באיזשהו מקום, כנראה לעבודה זרה, ספר שופטים. בסדר? אז זה, כל זה ראינו, זה לא עונה, לא עונה לשתי השאלות ששאלתי עכשיו. זה מסביר, עונה לשאלה אחרת. זה עונה לשאלה, מדוע עם ישראל מפסיד? בסדר? שלא כשיטת הרמב"ן. עם ישראל מפסיד, לפי ההסבר הזה, בגלל שגם הוא שותף לחטא. עדיין, זה לא עונה לשאלה ששאלתי, טכנית, איך זה קורה? איך 400 אלף איש מפסידים ל-26 אלף איש? בסדר? זה לא עונה. צריך עדיין להבין איך דבר כזה קורה. כן? והאם נראים הורים
מתאומים אז מה התשובה ש...
וההורים מתאומים גם זה לא עונה. זה לא עונה. אפשר אולי להבין שאולי הקדוש ברוך הוא רצה שהם יצאו כדי שהם ישלמו מחיר. אבל עדיין זה קצת קשה. נכון? אני רוצה להציע פה. אני לא אומר משהו בוודאות, המפרשים פה מתלבטים בהקשר הזה, יכול להיות כיוון שההורים ותומים לא עובדים על מלחמת אחים, כן? וזה, אנחנו ראינו שהשאלות שלהם היו שלא כהוגן, נכון? כן. הם יוצאים מנקודת הנחה, יכול להיות שגם על זה הורים ותומים לא עונים טוב. אם אתה בא אל הורים ותומים בלא בידיים נקיות, כלומר, אתה לא שואל מתייעץ עם השם כמו שצריך, אתה צריך לשאול, כמו שאמרת, אולי זה התכוונת, שהאם אני אצא למלחמה, ולא מי יעלה, מי יעלה. בייחוד על מלחמות שלא ברור שצריך לצאת אליהן.
כמו בסוטה, שאם המים לא עובדים, במידה והגדה...
נכון, בדיוק ככה. שאז המחיות המים לא עובדים. כמו בבגץ. אם אתה בא בידיים לא נקיות, אז בגץ לא שופט אותך. להבדיל אלף אלפי הדבר. כן. אז כן, אבל סוטה זה דוגמה טובה. שזה לא עובד אם אתה לא נקי, וזה מיד קשור למה שהרב שלו אמר. מצוין. עדיין נשאר אז אם כן להגיד זה, אני רציתי להציע עוד הצעה בהקשר הזה. האורים ותומים. איך עובדים האורים ותומים? ספר שופטים הוא ספר של אורים ותומים, נכון? איפה אנחנו פוגשים בהתחלה את האורים ותומים? פעם ראשונה אצל בפרשת פנחס, במינוי יהושע. ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני אדוני. על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. בסדר? זה הפעם הראשונה. כלומר, משה אומר במינוי יהושע, שיהושע, כשהוא יצטרך, יהיה לו שאלות, מה, לא יהיה לו קו טלפון אדום כמוני, שהוא יכול להרים בכל רגע אל הקדוש ברוך הוא, אז מה הוא עושה? במשפט האורים, כן? הוא ישאל, לפני אלעזר הכהן יאמר, האמת היא שיהושע, מי שקורא את ספר יהושע, זה לא קורה. הוא כמעט לא משתמש באורים ותומים, הוא ממשיך להשתמש בטלפון האדום. כלומר, הוא שואל בכל ספר יהושע, הוא ממשיך להיעזר בקדוש ברוך הוא. פעם אחת הוא משתמש באורים ותומים בגורל, בחלוקת הגורלות, בפרק תתבר. פרק י' ז', בסדר? הוא עושה הגרלה לשבטים הנותרים.
סיפור עם החן.
נכון, גם הסיפור עם החן, אפילו שלא כתוב שם אורים ותומים, אלא כן, נכון.
בעבר לפני
השני. כן. בכל אופן, אבל זה לא אורים ותומים, אבל זה דומה. איך עובד האורים ותומים? בצורה פשוטה, ככה משמע ברמה, ככה משמע בחז"ל. שמדובר על אבני חושן, שחרות עליהם אותיות מסוימות, והאותיות האלה הן נותנות את התשובה. כלומר, הן מהירות. אתה שואל, הכהן שהוא נושא את החושן שואל, ואז אתה, והאותיות האלה מהירות ונותנות תשובה.
במקביל אבל.
מה? כן, ואז אפשר לפי הסיפור בעלי, אתה עלול להתבלבל, בדיוק, זה בלי ניקוד, והאותיות מנצנץ ביחד, צריך להרכיב את זה, את האותיות, לא תמיד אתה יודע להרכיב נכון, זה נכון, זה מעניין.
כולה מהירות, יש לזה משפט.
כן, זה משפט ארוך כזה, לא, אפשר מילה מילה יכול להיות. צורה פשוטה זה מילה מילה, שם זה שיקורה וקשרה, זה יכול להיות מילה מילה, גם סתם מוזר, כאילו מה, נכנסת איזה אישה, אתה ישר שואל ברום ותומים, כאילו. לא משנה, אני רוצה להשאיר כרגע את מה ששמה, גם סיפור מעניין לכשעצמו. בכל אופן, אז ככה זה עובד, וצריך מדי פעם להחליף את הסוללות כמובן, כדי שהאורות ימשיכו להעיר וכולי, אתם יודעים, להחזק את זה, ושלא יהיה קורוזיה, וכל הדברים האלה. אז איך זה עובד, מה הגורם לכל הדברים לפעול, מה הסוללה של כל זה? שיש שם המפורש, כפי הרמב״ם, לא כתוב את זה, בתורה לא כתוב שיש שם המפורש. כן? קודם כל של המשפט, אבל בצורה שלא יש שם המפורש מקופל בתוך האפוד. זה אפוד ירד בידו, ולכן זה נקרא גם האפוד. כן, בחלק מהמקומות. אצל דוד המלך זה נקרא אפוד. כן, אפוד ירד בידו. לענייננו, בשורה התחתונה, ככה זה עובד. עכשיו, יכול להיות, דבר ראשון, שנייה, משמעות של זה. המשמעות של זה, ההבדל בין משה ליהושע. משה מקבל הופעת השם מלמעלה, יהושע מקבל הופעת השם מתוך עם ישראל. התקופה משתנה. בסדר? זה בדיוק המשמעות של יהושע, בסדר? המשמעות של המעבר ממשה ליהושע זה המעבר מלמעלה למטה למלמטה למעלה. עד עכשיו,
אי?
מה? נכון, וזה כזה קשור לכניסה לארץ, ולכן הוא מיהושע המנהיג ולא משה וכן הלאה, ולכן זה. רק מה, זה לוקח כנראה זמן, התקופה, זה לא מעבר של מרגע לרגע, כמו שמשה תיאר את זה, אלא שזה לוקח זמן. ספר יהושע זה ההתפתחות של הדבר הזה, בספר שופטים זה לגמרי קורה. זה המהפך הגדול של הפרק, זה הפסוק הראשון של ספר שופטים. דיברנו עליו בהתחלה. זה מעבר להנהגה מלמטה. זה מעבר שמבטא שדבר השם עולה מתוך עם ישראל. מה קורה כששבט אחד מקולקל? יכול להיות שהאורים ותומים מזייפים. בסדר? יכול להיות שזה, שכאילו, שזה בק בסוללות, כאילו. אז יכול להיות, אני לא יודע בוודאות, אבל יכול להיות שזה הכוון. שזה גם קשור למה שקורה כאן, בכל אופן. טוב. הלאה, אז אנחנו ראינו את זה, והגענו בעצם אז לפסוק כ"ז, ביום השלישי, ודיברנו על פנחס בן אלעזר, ובואו נראה את המלחמה עצמה, נכון? המלחמה עצמה. ויעלו, אז אני בפסוק כ"ט. שואלים, הקדוש ברוך הוא אומר בפעם השנייה, בפעם השלישית, עלו כי מחר אתננו בידיך, כמו שאמרתם, תעלו, הפעם מנצחים, תשובה יותר טובה מזה אי אפשר לקבל. וישם ישראל אורבים, עוד באותו יום, וישם ישראל אורבים אל הגבעה סביב. עכשיו עם ישראל שם אורבים, לא לפני השאלה, כמו ביום השני, עכשיו עם ישראל שם אורבים. ביום השני עם ישראל קודם שם מערב, ואז שואל את השם.
מקביל אבל לעניין הזה של האהובים, זה מקביל כאילו לעניין הזה בעי.
בעי, נכון, אז בואו נקרא את הסיפור.
שאלת, אחרי ששאלת, אמרו לך שאתה נצח, ורק אז אתה מכניס את הקטע הזה של פתאום טקטיקה הצבאית.
מה, איך אתה מסביר את זה? יפה מאוד מה שאמרת. כלומר, שני דברים אמרת. דבר ראשון, יש פה הקבלה לסיפור העי, כמו שמיד נראה, אין ספק. ממש, סיפור כנגד סיפור העי. אין? ואולי, זה גם בא להגיד באיזשהו מקום, להקביל בין תחילת יהושע למה שקורה בשופטים. שם עושים את התרגיל הזה כדי להילחם באויב, ופה עושים את התרגיל הזה כדי להילחם בתוך עם ישראל. זה בצורה הפשוטה. בסדר? אבל יש פה אולי עוד יותר מזה, שעוד מעט נגיד, עוד מעט מזה. דבר שני, כמו שאמרת, למה פתאום נזכרים בטקטיקה אחרי ששואלים את הקדוש ברוך הוא? בסדר? וזה שאלה טובה, כן? הם עושים פה תרגיל הרגיל, למשוך את שבט בנימין החוצה, ואחר כך לשים לו מערה, וכל הסיפור בדיוק כמו בעי, ממש, נראה פה ציטוטים מתוך העי, כן? אז בואו נראה. נקרא את זה קודם, ואז ננסה גם להגיד על משהו על המשמעות שלו. ויעלו בני ישראל לבני בנימין ביום השלישי, ויערכו אל הגבעה כפעם בפעם, כמו פעמיים הקודמות, ויצאו בני בנימין לקראת העם. הונתקו מן העיר, ויחלו להקות מהעם חללים כפעם בפעם, במסילות, אשר אחת עולה בית אל ואחת גבעתה, בשדה כ-30 איש בישראל. כן, קצת זה גיאוגרפיה היסטורית. אם אנחנו פה בגבעה, זו הגבעה לבנימין, שהיא המכונה היום תל אל פול, ובעברית היא היום נקראת פסגת זאב. בסדר? אז מי שיודע, עד לפני 15 שנה, כשהיית נוסע מפסגת זאב לכיוון שכם, היית נוסע ככה, עובר ליד ארם, אחר כך אל בירה, רמאללה, אתם מכירים? אתם יודעים על מה אני מדבר? אתה היית שם בצבא, לא? רמאללה, ג'ילזון, זה כביש 60. בסדר? זה כביש 60 הישן. היום, כשאתה רוצה לנסוע צפונה, אתה בפסגת זאב, היא הגבעה, אמרנו, תל אלפול, אתה יורד כאן למקום שנקרא חיזמה, שבתנ"ך הוא נקרא אזמוות, ככה הוא נקרא בספר נחמיה, זה שימור שם, ונוסע כאן עובר את אדם, בסדר? פה יש היום את מקום, מקום שנקרא היום אדם, אבל עובר את גבע ועובר את מחמס, בסדר? וזה כבר, זה שם. אלה שתי המסילות היוצאות מהגבעה. מסילה זה כביש בתנ"ך, בסדר? נשאר סלול. בסדר? סולו במסילה, זה המסילות. אז אלה שתי המסילות שמוזכרות בו בתורה.
אז
זה נקרא דרך האבות, ואלה זה שם בתנ"ך, זה נקרא הדרך המזרחית. מקובל לכנות את זה, הדרך המזרחית היא מובילה, היא לדרך אלון. עד מגדלים, מעלה אפרים, מי שמכיר. כן?
רגע, אז מרדו לשניהם כאילו?
כן, זה מה שכתוב במסילות. זה כן.
אז זה היה פה פיצול?
ויחלו להכות מעם חללים כפעם בפעם במסילות אשר אחת עולה בית אל ואחת גבעתה בשדה כי 30 איש בישראל. נכון, היה פיצול. כלומר, עם ישראל בורח ושבט בנימין רודף אחריו בשני מקומות, זה לא כל כך זה איזה מין כאילו אלכסון כזה ככה, בסדר. זה לא משנה כרגע, אבל הם כאילו באמת שבט בנימין רודף אחרי עם ישראל בשתי המסילות. בסדר? ואמרו בני ישראל, אמרו בני בנימין, ניגפים הם לפנינו כבראשונה. ובני ישראל אמרו ננוסה, ונתקנוהו מן העיר אל המסילות. וכל איש ישראל קמו ממקומו ויערכו בבעל תמר, ועורב ישראל מגיח ממקומו עם הערי גבה, ויבואו מנגד לגבעה 10,000 איש בחור מכל ישראל, והמלחמה כבדה, והם לא ידעו כי נוגעת עליהם הרעה. ויגוף אדוני את בנימין לפני ישראל, והשחיתו בני ישראל בבנימין ביום ההוא 25,100 איש, כל אלה שולף חרב. ויראו בני בנימין כי ניגפו, ויתנו איש ישראל מקום לבנימין, כי בטחו אל העורב אשר שמו אל הגבעה. והעורב החישו ויפשטו אל הגבעה, וימשוך העורב ויך את כל העיר לפי חרב. והמועד היה לאיש ישראל...
גם ישראל ניצח עוד לפני העניין הזה של העורב. זאת אומרת, השם כאילו כבר... כאילו ביגוף השם בנימין לפני ישראל, זה עוד לפני השלב הזה שהקונספט של העורב עובד.
שאלה שלך היא מצוינת, נעלה עליה עוד רגע. ויראו בני בנימין כי ניגפו, ויתנו איש ישראל מקום לבנימין, כי בטחו אל העורב אשר שמו אל הגבעה. והעורב החישו ויפשטו אל הגבעה, וימשוך העורב ויך את כל העיר לפי חרב. והמועד, כלומר קביעת הזמן המתואמת, התאום של הזמן היה ביניהם, היה לאיש ישראל עם העורב, הרב להעלותה מסעת העשן מן העיר, כשיהיה הרבה עשן מן העיר. ויהפוך איש ישראל במלחמה, ובנימין החל להכות חללים באיש ישראל כ-30 איש, כי אמרו אך ניגוף ניגפו לפנינו כמלחמה הראשונה. והמסעת החלה לעלות מן העיר עמוד השן, ואיפן בנימין אחריו, והנה עלה חליל העיר השמיימה, ציטוט ממלחמת העי, ואיש ישראל הפך. עכשיו מסתובבים איש ישראל בפעם שנייה. ויבהל איש בנימין, כי ראה כי נגעה עליו הרעה, ויפנו לפני איש ישראל אל דרך המדבר, זו הדרך הזאת, כן? אל דרך המדבר, והמלחמה הדביקת הוא, ואשר מהערים משחיתים אותו בתוכו, אפשר להבין לשני הכיוונים, אבל בצורה פשוטה שמשחיתים גם את הערים של בנימין, כיתרו את בנימין, הרדיפוהו מנוחה, הדריכוהו, עד נוכח הגבעה ממזרח שמש. ויפלו מבנימין 18,000 איש את כל אלה אנשי חיל, ויפנו וינוסו במדבר אל סלע הרימון, ויעוללוהו במסילות. לעולל, כמו בגפן, שאתה לוקח את העוללות, את הבודדים, לעולל זה לרדוף ולהקות אחד אחד. ויעוללוהו במסילות 5,000 איש, וידביקו אחריו עד גדעון, ויקו ממנו 2,000 איש. ויכול הנופלים מבנימין, 25,000 איש, שולף חרב ביום ההוא, את כל אלה אנשי חיל. ואחר לשאל, אבל זה היה כתוב כבר בפסוק למד ה', ויגוף אדוני את בנימין לפני ישראל, וישחית בני ישראל בבנימין ביום ההוא 25,100 איש. אז איך עכשיו עוד פעם 25,000 איש? זה אותם 25,000 איש.
גם שולף חרב.
אז את זה היית צריך לשאול, כן? שניהם שולף חרב.
כן,
אז זה אותם 25,000 איש. אי אפשר או להרוג אותם פעמיים, נכון? אין יותר מ-26, כאילו, זה לא, אי אפשר...
26 זה
לוחמים. גם פה זה לוחמים. שולף חרב. שולף חרב, והם אומרים את כל אלה אנשי חיים. אז מי שקורא טוב, רואה שהאמת היא שכל הסיפור מופיע פה פעמיים. כל הסיפור, בלי יוצא מן הכלל, מופיע פה פעמיים, תסתכלו. ויעשם ישראל אורבים אל הגבעה בפסוק אפתט, רואים? כן. אז יש בפסוק למד זין. בפסוק למד וב, כי בטחו אל העורב אשר שמו אל הגבעה. כן, אומנם לא כתוב את זה מפורש, אבל יש, אפשר להבין את זה, נכון? ויעלו בני ישראל לבני בנימין ביום השלישי, ויערכו אל הגבעה כפעם בפעם, ויצאו בני בנימין לקראת העם ונתקו מן העיר. מה זה נתקו מן העיר? זה בדיוק מה שכתוב פסוק למד ח'. והמועד היה לאיש ישראל עם העורב, סליחה, בפסוק למד וב, ויראו בני בנימין כי נגדפו, ויתנו איש ישראל מקום לבנימין, נכון? הם נותנים להם מקום כדי לנתק אותם, כי בטחו אל העורב אשר שמו אל הגבעה. זה שהעורב פושט, כן? הפשיטה של העורב, כתובה ככה. כתובה בפסוק למד ד', ויבואו מנגד הגבעה 10,000 איש בחור, המלחמה הכבדה, והם לא ידעו כי נוגעת עליהם הרעה, כולל ויגוף השם את בנימין, וזה כתוב גם אחר כך, והעורב, איך ישוב יפשטו אל הגבעה, וכל הסיפור כתוב שוב, כולל ההפיכה, כולל ההקעה, ה-30 איש בפסוק למד ט', תסתכלו פסוק למטט, והפוך איש ישראל במלחמה, ובנימין החל להקות חללים ואיש ישראל כ-30 איש, זה כתוב בפסוק למד א', ויצאו בני בנימין לקראת העם, ונתקו מן העיר, והחלו להקות מהם חללים כפעם ופעם במסילות, אשר אחת עולה בית אל ואחת גבעת הבצלה, כ-30 איש בישראל. אז זה דבר מאוד ידוע בתנ״ך, שבתנ״ך לפעמים, האורך של התנ״ך, הוא היה, היו כמה אורחים, ולפעמים הם פשוט חיברו, היה שתי מגילות, ופשוט זה ידוע, לא? ככה זה, כל מתחיל להגיד לכם, נכון? אז זה באמת, זה ככה, אם לא היה ביקורת המקרא, זה א' ב' להסתכל ככה על הפרק. ברור שזה לא, זה לא הנקודה. כאן מי שקורא טוב, אז רואה פה את הנקודה, וזה קשור לשאלה ששאלנו. אנחנו שאלנו את עצמנו, נראה לי, אני רוצה להציע שקשור לשאלה ששאלנו. אנחנו שאלנו את עצמנו, איך 400,000 איש מפסידים ל-26,000 איש? והתשובה היא, איך לא? התשובה היא איך לא. לא, אין שום, זה ברור ש-400,000 איש הפסידו ל-26,000 איש. כמו למשל הסיפור של גדעון והמדיינים. 400,000 איש שרצים בהתלהמות אל העיר, יפסידו. הדרך היחידה לנצח זה בטקטיקה. זה בצבא מסודר שמקבל פקודות. כן? עיין ערך, 1948. 1948, היה פה בארץ 600,000 איש יהודים סך הכל. סך הכל, כל, לא רק צריך לוחמים. כן, כן, סך הכל זה. היו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היו חטיבות. היה חטיבת גבעתי, תפקידה היה נגב. חטיבת גולני, גליל ועמקים. חטיבת קרייתי, הייתה אחראית על גוש דן. חטיבת קרמלי, אחראית על אזור חיפה. הראל על ירושלים, וכן הלאה. זה היה השמות. אלכסנדרוניה, על אזור חדרה, נחל אלכסנדר. זה השמות לפי המקומות. 1,300,000 ערבים בארץ, יותר מפי שתיים. איך נלחמים? המזל היה שערבים היו ערבים. כלומר, הכוחות הערבים היו לפחות 800 כנופיות שונות. אפשר להגיד שבכל כפר הייתה לפחות כנופיה אחת, אם לא שתיים. לפעמים נאבקו אחת בשנייה. כשצהל תקף, צהל בהתחלתו, הגנה או מי שזה לא היה, תקף כפר אחד, לפעמים בכפר השכן סמכו. שתוקפים אותם, כי לפעמים היה איזה נקמת דם ביניהם, או סכסוך, וזה. כל מיני דברים כאלה. ולכן, ומה שבן גוריון היה חזק מאוד, ולא רק בן גוריון, גם יגאל אלון, הם ידעו להזיז את הכוחות. כלומר, לפעמים היה חטיבה, מעלים חטיבת הראל, הייתה כובשת את מבצע הראל, כובשת את ראשי הפסגות בדרך לירושלים, זה היה פלמח, שמים אנשי חיש במקומם, שהם פחות ידעו להילחם, והם עולים עכשיו לעשות את מבצע אבוסי בירושלים, ישר יום אחר כך. כלומר, הם היו, והם מניידים כוחות, גבעתי שתמיד היו בנגב, מצאו את עצמם פתאום בצומת גולני, והפוך גם. כלומר, הכל העניין של זה, ולכן הכמות היא לא הנקודה. העניין הוא הפיקוד, והעניין הוא הסדר. ו-400,000 איש שרצים בבת אחת ביאללה עליהם למלחמה, כמו שכתוב, כן, זה מה שכתוב פה, זה ציטוט מכאן. עליה למלחמה, עליה בגורל, יאללה, כולם עליה, הודו, זה הפסד בטוח. זה הפסד בטוח. עוד מעט אני אנסה לחשוב מה הקשר בין זה לבין החטא שדיברנו עליו, אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שקורה. ורק כשעושים בצורה מסודרת, אין עזב. ואיך התנ״ך רומז לנו את זה? התנ״ך מבדיל בין שתי תנועות שקורות בתוך עם ישראל, ושתיהן מתוארות פה. יש תנועה אחת שקוראים לה איש ישראל, ותנועה שנקראת בני ישראל. זה אותו עם. אותו עם. אבל אלה שני כוחות שפועלים בתוך עם ישראל. כוח בני ישראל זה הכוח המסודר, וכוח של איש ישראל שאומר, עליהו, יאללה, בואו נחסל אותם. רואים את זה מאוד מאוד יפה, אני הבנתי את זה בפעם הראשונה, לא, דבר ראשון, ישר הבנתי שיש פה פעמיים, איפה ראיתי שזה ההבדל? תראו, זה מאוד בולט שאיש ישראל רוצה למחוק את שבט בנימין. העם, הזה, יאללה, כן, נמחק אותם וזה, זה איש ישראל. בני ישראל, מתון, שואלים את הקדוש ברוך הוא, זה צורה מסודרת, זה מאוד מאוד בולט. המקום שזה הכי בולט זה דווקא מקום שעוד לא שאלנו, עוד לא קראנו אותו, בתחילת פרק כף א'. תסתכלו בפרק כף א', פסוק א'. ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. בסדר? מי נשבע? איש ישראל. כן? זה המהירות הזאת של השבועה, יאללה, כן? לא, אף אחד לא מתחתן. פסוק ה'. ויאמרו בני ישראל, מי אשר לא עליו הקהל מכל שבטי ישראל אל אדוני? כי השבועה גדולה הייתה לאשר לא עלה אל אדוני המצפה לאמור, מות יומן. וילחמו בני ישראל את בנימין אחיו. איזה הבדל. זה איש ישראל, זה בני ישראל. עכשיו בואו נחזור אחורה, אחורה, אחורה. בואו נראה, תראו איך זה הולך. לכל האורך רואים את זה ממש. איזה. זה מתחיל מתחילת פרק כף, כבר רואים את זה. לא בכל דבר כתוב בני ישראל או איש ישראל וזה. איש, בפסוק ג' רואים, וישמעו בני בנימין, כי עלו בני ישראל המצפה, ויאמרו בני ישראל, דברו היכן הייתה הרעה הזאת. יש דיון, יש זה. האיש אומר להם, הנה כולכם, בני ישראל, עברו לכם דבר ויצא הלום. מה תשובת העם? ויקום כל העם, כי איש אחד אומר, לא נלך איש לאוהלו ולא נסעו איש לביתו. ועשה, זה הדבר שנעשה לגבעה עליה בגורל. נכון? מעולה. תסתכלו פסוק י' שאלתי מקודם מה מוסיף הפסוק הזה. ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. זה ההבדל. כן, הם כבר על הגבעה. הם, אלה, בני ישראל זה הצד המאורגן, המסודר. איש ישראל, תראו את זה יותר יפה, בהמשך. תראו בהמשך. פסוק י' ז' ואיש ישראל התפקדו לבד מבנימין 400,000 איש. שולף חרב כל זה איש מלחמה. ויקום ויעלו ותהל. וישאלו אלוהים ויאמרו, מי כתוב? בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר אדוני, יהודה בתחילה. ויקומו בני ישראל בבוקר ויחנו על הגבעה. ואז מה קורה? ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין ויערכו איתם. אפשר לדלג על המילים האלה, אבל זה חשוב. איש ישראל מלחמה אל הגבעה. לא היה צריך לכתוב אותם. אפשר היה לכתוב ויערכו איתם מלחמה אל הגבעה. לא, זה חלק מהזה. זה לא שני גופים שונים. זה איך זה קורה. עוד פעם, ויצאו בני בנימין מן הגבעה וישריתו סוף, עם ישראל מפסיד ביום. תראו את היום השני, פסוק כף ב', ויתחזק העם איש ישראל ויוסיפו לערוך מלחמה במקום הראשון, במקום אשר ערכו שם ראשון. הפסיד לא משנה להם, הם ממשיכים, לא שואלים את הקדוש ברוך הוא, לא כלום, נערכים ליום הבא. ויעלו בני ישראל ויבכו לפני אדוני הדרך. איך זה קורה בפועל? יש כנראה את הצד המסודר, המנהיג, ויש את הספסוף. יש את האיש, אלה שהם איש ישראל, ויש את בני ישראל. הספסוף לא אכפת לו כלום. הוא לא שואל אף פעם בקדוש ברוך הוא. הוא דרוב, נחסל אותם. כן? ובני ישראל זה הצד המתון, שאומר נשאל בקדוש ברוך הוא, שאומר זה, וזה מאוד מאוד בולט. ועכשיו תראו ששני התיאורים האלה של המלחמה שקראנו, הם שני התיאורים, כן? הם שני התיאורים שמופיעים פה. אחד של בני ישראל ואחד של איש ישראל. והמשמעות של זה כמובן תהיה ש... המלחמה יש בצד אחד של עם ישראל בצורה מסודרת של מה שצריך לעשות, כי הקדוש ברוך הוא אמר, אז עולים עליהם למלחמה, והפעם הקדוש ברוך הוא אמר, אז אנחנו עולים עליהם. ויש צד אחד שאתה רואה שזה בחמת זעם, עם רצון לטבח, לא רואים בעיניים אפילו שזה אח שלך. וממש רואים את זה בהבדלים. התיאור הראשון הוא התיאור של בני ישראל. עוד שנייה. התיאור הראשון הוא התיאור של בני ישראל. גם ביום השלישי שואלים, וישאלו בני ישראל באדוני, ושם ארון ברית האלוהים. היצא, ואז עם ישראל אומר, לא צא, ויעלו בני ישראל לבני בנימין ביום השלישי. והם יוצאים, והם עושים להם את כל התרגיל. ואמרו, ניגפים הם לפנינו כבראשונה, פסוק למד ב', ובני ישראל אמרו, ננוסה, ונתקנו מן העיר אל המסילות. וכל איש ישראל קמו ממקומו, ויערכו בבעל תמר, ויורב ישראל מגיח ממקומו ממערי גבה, ויבואו מנגד לגבעה 10,000 איש בחור מכל ישראל, המלחמה כבדה והם לא ידעו כי נוגעת עליהם הרעה. זה שני פסוקים שעסקו באיש ישראל. ויגוף אדוני את בנימין לפני ישראל, וישחיתו בני ישראל בבנימין ביום ההוא 25,100 איש, כל אלה שולף חרב. ויראו בני בנימין כי ניגפו. איפה ההמשך של הפסוק הזה, ויראו בני בנימין כי ניגפו? בני ישראל מתו כבר 25,100 איש. איפה עכשיו ההמשך? ויראו בני בנימין כי ניגפו. המשך, תסתכלו בפסוק מ"ז. ככה היה צריך להיות. ויראו בני בנימין כי ניגפו. מה? ויפנו וינוסו המדבר אל סלע הרימון 600 איש. ככה היה צריך להיות כתוב. 25,100 ועוד 600 יוצא 25,000, כן, ו-700 איש. איפה עוד 1,000? כנראה הלכו, ברברו בין כולי עיבוד. בסדר? אבל זה שאלה שקיימת בכל מקרה. בסדר? אבל זה, כלומר, הסוף של אחרי המילים ויראו בני בנימין כי ניגפו, צריך לבוא, פסוק מ"ז. עכשיו תראו, ויתנו איש ישראל מקום לבנימין, כי בטחו אל העורב אשר שמו על הגבעה, והעורב הכישו, ויפשטו על הגבעה. ואז כל התיאורים האלה, בתיאור של איש ישראל, תראו את הטבח. והמועד היה לאיש ישראל, ויהפוך איש ישראל במלחמה, ובנימין החל להכות חללים באיש ישראל, כ-30 איש, הכל כאן עם איש ישראל, והמסעת החלה לעלות מן ההר, ואיש ישראל הפך, ויבהל איש בנימין כי ראה כי נגעה עליו הרעה, ויפנו לפני איש ישראל אל דרך המדבר, והמלחמה הדביקתו, ואשר מהערים משחיתים אותו בתוכו, כיתרו את בנימין, הרדיפוהו, מנוחה, הדריכו, ויפלו בנימין 18,000 איש, כולל אנשי חיל, ואחר כך רודפים אחריו, והורגים אחד אחד. ויהי כל הנופלים מבנימין, 25,000 איש, שורלף חרב ביום ההוא, את כל אלה אנשי חיל, נגמר התיאור השני. עכשיו, זה, ויפנו וינוסו המדבר אל סלע הרימון 600 איש, וישבו בסלע הרימון 4 חודשים, שימו לב לפסוק הבא, ואיש ישראל שבו אל בני בנימין, ויקום לפי חרב, מאיר מתום, עד בהמה, עד כל הנמצא, גם כל הערים הנמצאות של חובש. למה? זה איש ישראל. זה התחמת הזעם הזאת של הטבע. כן, זה השני הצדדים. יש פה שני צדדים שפועלים בתוך עם ישראל. יש צד אחד שאומר, שלא רואה בעיניים, ומשמיד את שבט בנימין לגמרי, וזה כל התיאורים של הטבח, של העורב שמחסל את העיר, ששורף הכל. ויש את התיאור של בני ישראל, ששואלים את הקדוש ברוך הוא, שואלים אותו עוד פעם, שואלים פעם שלישית. נכון, מלחמים. הסיפור הוא אותו סיפור, אבל שתי זוויות שונות לגמרי לאותו סיפור, שמספרות לנו שהסיפור הזה הוא כנראה מורכב משני סיפורים. יש שני צדדים למלחמה הזאת. כן, אפשר היה להרוג את שולפי החרב, ואפשר היה להכחיד לגמרי את שבט בנימין. וזה קולות שנמצאים בתוך עם ישראל. בתוך עם ישראל שם, בתוך הזה. זה, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר ואין הרי עשה. זה בדיוק מה שספר שופטים אומר. אין מנהיג לבירה. אז יכול להיות שיש כמה שמובילים, וזה משהו בצורה מסודרת וכו'. זה לא קורה. זה אבל אדם. ואז ההמון הוא זה, ומלך זה התפקיד שלו, להוביל את ההמון הזועם, המוסת, הלא, זה, ובפרק הבא, בדיוק מה שאמרנו, רואים טוב מאוד אחד. אז מה נשאר לנו להסביר? נשאר לנו להסביר את הקשר בין שני הדברים. עכשיו הקשר הוא ברור. מי שאל את השאלות בקדוש ברוך הוא? בני ישראל, זה הצד השואל, המוכוון, השואל בקדוש ברוך הוא, המסודר וכו'. מי הוביל כל הזמן את המלחמה של להתנפל? איש ישראל. זה שני צדדים בתוך העם. ולכן, רק שביום השלישי, אחרי פעמיים שמפסידים, עם ישראל, בני ישראל מובילים את המלחמה, כן, וזה. הייתי אומר אפילו יותר מזה. ואם נקשר את זה למה שאמרנו בפעם הקודמת, בפעמיים הראשונות, עם ישראל בכלל חושב ששבט בנימין הוא אשם, בלי חשבון, רק הוא אשם. בפעם, ביום השלישי, אחרי שפנחס אומר להם את כל מה שראינו בפרק ב', והם מבינים שלא בשבט בנימין אשם, אלא כל עם ישראל אשם, כן, אז זה כבר לא התלהמות של יאללה בוא נהרוג אותם, אלא הבנה שיש פה אומנם מלחמה שצריך לעשות אותה, והיא הכרחית, אבל בהחלט לא רק שבט בנימין אשם בה, זה כבר לא התלהמות חסרת מעצורים. זה הבדל גדול. יש קשר בין העריכה של הקרב ביום השלישי, כמו שאמרת, בצורה מסודרת, כן? וזה. נתפור פה, יש לי זמן לעוד נקודה אחת?
יש לי 10 דקות.
מעולה. אז זה קשר בין איך המלחמה נעשית, ללמה היא נעשית. ברגע שאתה מבין שהמלחמה היא לא מוצדקת לגמרי, כי גם אתה השם, אז אתה עושה אותה אחרת לגמרי, לא בהתלהמות, אלא בצורה מסודרת, כי צריך לעשות את זה. צריך, אין ברירה. זה חלק, זה באמת שבט בנימין, צריך להישפט על זה. אבל לא לא בתאוות רצח, לא בחמת זעם. לא, גם אתה השם, אין ברירה. נכון, אני עושה את זה בכאב לב. אני מעניש אותה, אבל בכאב לב. לא בגלל שבחמת זעם, זה הבדל עצמו. ולא כולם כנראה לאמצע מבינים את זה. וזה, בימים היום אין מלך בישראל. עכשיו אפשר להוסיף פה עוד קומה אחת. כל ההשוואה הזאת לסיפור האי. בלי להאריך עכשיו בכל סיפור האי, מי שזוכר, מה קורה שם בסיפור האי? אחן לוקח מהשלל, נכון? וכתוצאה מזה שהוא לוקח מהשלל, אחר כך עם ישראל מפסיד באי. עכשיו זה מאוד מוזר. אדם אחד לקח מהשלל, ומתים כל עם ישראל מפסיד, כן? בלשון התורה, האיש אחד יחטא ועל כל הילדה תקצוף, אז מה הצורה הפשוטה? שמה אומרים חז"ל? שמרגע שהם עברו את הירדן, אז הם כבר חייבים נענשים גם על הנסתרות. כלומר, כל ישראל ערבים זה לזה. מה חז"ל רוצים להגיד לזה? חז"ל רואים, מה זה כל ישראל ערבים זה לזה משעם ישראל נכנס לארץ? מה לפני כן לא? חז"ל רוצים להגיד שברגע שעם ישראל נכנס לארץ, הם נהפכים לגוף אחד. וזה אומר, מה זה ערבים זה לזה? מה, אחד חוטא אז כולם אשמים? כולם חוטפים? תשובה, כן. למה? כי אם הוא חטא, כנראה שמה? כנראה שכולם שותפים לחטא הזה. כן, אני, אתם לא הייתם את זה, זה דבר שאני זוכר לא בזיכרון הלאומי, אני זוכר ממש כילד, בכיתה י' ב', רצח רבין, היה מאוד לא נעים ללכת עם כיפה ברחוב, ממש. ירקו עלינו ברחוב, דתיים היינו. כאילו, באמת לא היה לי שום קשר, לא הכרתי את יגאל עמיר מעולם, לא זה, לא טעקתי רבין בוגר, אבל ההרגשה, האשימו את כל הציבור הדתי, כן? שהם צריכים לעשות חשבון נפש. והאמת, במרחק של שנים, האמת היא שיש שם, לא רק על הציבור הדתי, אלא כל עם ישראל צריך לעשות את זה חשבון נפש. אם שהתלהטות, השיח הציבורי מגיע לזה, אגב, גם רבין עצמו היה שותף לזה. כן, אני לא אכנס את זה, זה לא הנושא. גם הוא עצמו היה שותף לדבר הזה, להתלהמות השיח הציבורי. כן? עד לכדי נעצות וכללות וביטויי גנאי משני הכיוונים. וכששני הכיוונים רבים, מדברים ככה, ומרשים להגיד אחד על השני מילים כאלה, ומאה איש, רק מאה, הזויים חושבים שצריך להזיז את רבין הצידה, ועשרה אנשים גם שוקלים לעשות את זה, ובסוף אחד עושה את זה. כן? זה ערבים זה לזה. ערבים זה לזה, זה אומר שברגע שחצינו את הירדן, אנחנו נהפכים לגוף לאומי שמשפיע אחד על השני. אנחנו כבר לא אוסף פרטים. וכל מה שאני עושה, לטוב ולרע, משפיע על כל אלה שמסביבי, גם בנסתר. אם אני יושב בבית ולומד תורה, זה משפיע על היהודים בתל אביב. זה כל כך חשוב להבין את זה. בהקשר הזה של לשבת בישיבה וללמוד. זה משפיע, גם אם אתה לא יוצא החוצה ומדבר איתו. כי אנחנו גוף אחד, לאומי. ברגע שנכנסנו לארץ, הארץ הופכת אותנו לגוי אחד בארץ. גוי נשום גבייה, גוף אחד בארץ. עם ישראל הופך להיות גוף. אז זה משפיע. ולכן אחן, החטא של אחן הוא לא החטא של אחן. המילים חטא אחן מטעות. זה לא החטא של אחן. זה חטא של כל עם ישראל. וזה מה שאומר השם במפורש. חטא ישראל, נכון? עברו את בריתי, גם לקחו וגם כי חשו וגם שמו, אחד לקח, כולם לקחו, כולם, אחד לקח, כולם לקחו. למה? כי כולכם גוף אחד. ומלחמת האי היא לא עונש, היא תוצאה של חטא חן. מה אומר חטא חן בעצם? מה חן אומר? אני אקח, אני אדאג לעצמי, נכון? לקחת מהשלל זה שיא חוסר ההבנה של גוף לאומי. זה אומר, אני דואג לכיס שלי. אי לקיחת השלל, האיסור על הלקיחה מהשלל, מה הוא אומר? יש פה מלחמה, הקדוש ברוך. לא שלנו, עיר הנידחת. את כל שלל תקבוץ לתוך רחובה, ושרפת באש. זה לא שלך. אין פה, זה לא לצורך עצמי. אגב, אותו דבר עם שמעון בלב. מלקיחת השלל. זה המשמעות של איסור לקיחת השלל. וכשזה לא מובן, ולכן ההצעה של המרגלים ששולח יהושע, לשלוח 2,000-3,000 איש לאי, זה חוסר הבנה מה קורה פה? אנחנו לא כובשים עכשיו מלחמת הרשות. אנחנו במלחמה הלאומית על ארץ ישראל, יהושע בראש כל הצבא יעבור ויכבוש את האי, כי זה מלחמה לאומית, לא מלחמה פרטית של מישהו. זה המשך החטא שלכם, המשך חוסר ההבנה של התפיסה הלאומית. אז מלחמת האי, המלחמה, לשלוח לשם רק 3,000 איש, אל תיאגע שם את כל העם, זה המשך של חטא אחד, המשך של אותה חשיבה שלא מבינה מהי המלחמה על ארץ ישראל. שאגב בן גוריון הבין את זה יפה, שהוא אמר שהצבא הוא קור ההיתוך. הוא אמר, הוא חשב מישהו קור ההיתוך להרבב את זה, אבל לא, הצבא הוא גוף לאומי. מלחמה על ארץ ישראל זה מלחמה של כל עם ישראל, לא צבא שכיר, לא. בארצות הברית שיעשו צבא שכירים, בצרפת שיעשו לגיון עזרים. פה זה עניין לאומי ולכן כולם שותפים לו. זה בדיוק הנקודה. וזה לא הובן במלחמת האי, ולכן עם ישראל מפסיד, לא בגלל אחן, בגלל אותו חטא שראינו אותו באחן ונמשך במלחמת האי. זה בדיוק מה שקורה כאן, זה המשמעות של ההשוואה למלחמת האי בעומק. המשמעות של ההשוואה למלחמת האי בעומק היא להבין שההפסד במלחמה נובע מזה שכל העם שותף לדבר. טעות של כל העם הייתה שם, כמו בדיוק באי, לא טעות של אדם אחד. בסדר? לא טעות של שבט בנימין. זה בדיוק ההשוואה לסיפוריי. בסדר? לא רק שפה שם מפנים את זה החוצה ופה מפנים את זה פנימה. זה נכון, אבל זה לא רק זה. זה גם הנקודה של להבין שיש פה עניינים לאומיים ולא נקודתיים. אתה בארץ ישראל, אין דבר כזה חטא בגבעה. תנוע אנשים אשר בגבעה ונמיתם. זה חייב לבוא מתוך חשבון נפש לאומי. זה הנקודה. זאת נקודת ההשוואה עליי. זה מה שעם ישראל גם מבין. אני חושב שכל הפרק הבא, זה של ההתפקחות, בדיוק הוא עוסק בדבר הזה. כן, בהבנה הזאת שיש פה גוף לאומי, שעכשיו מה עשינו, חסר שבט, כן, נדבר על זה הפעם הבא. חזק וברוך.